אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא דף קובע ומד א' במשנה. נכסים שיש להם אחריות, שזה הכוונה קרקעות. למה קרקעות קוראים לזה נכסים שיש להם אחריות? כי כאשר יש מלווה ולווה, ראובן הלווה כסף לשמעון, הרי שהוא סומך דעתו שאם שמעון לא יוכל לשלם לו, אז הוא ייקח מן הקרקעות שיש לשמעון. המלווה סומך דעתו שייקח מן הקרקעות של שמעון תמורת חובו אם שמעון לא ישלם לו. לכן, היות וזה דבר אחראי, זה האחראי לחוב, קוראים לזה נכסים שיש להם אחריות. ואילו מטלטלים, נקראים נכסים שאין להם אחריות. למה? כף על פי שמן הדין גם הם משובדים לתשלום החוב, והיה אם שמעון לא יוכל לשלם את החוב, אבל הם לא אחראים. למה? כי מטלטלים יכול הלווה לקחת ולהבריחם. אף אחד לא ידע איפה זה, יגיד שאין לו. אבל קרקע אי אפשר להעלים כמובן. לכן קרקעות נקראים בשם נכסים שיש להם אחריות, ואילו נטלטלים נקראים בשם נכסים שאין להם אחריות. אומרת המשנה, זה כאילו כתוב כאן קרקעות, נכסים שיש להם אחריות שזה קרקעות, בתים, כאלו דברים, נקנים בתורת כסף, שזה הלוקח נותן כסף למוכר, אבל אפילו שלא נתן לו את הכל, נתן לו שווה פרוטה, כמו שאומרים דמי קדימה, כמובן שהשאר הוא גם משלם, אבל הוא כבר קנה אותו בתורת קניין כסף. בשטר, אם המוכר כותב על גבי שטר, סדים מחורה לך, ובחזוקה, אם הלוקח, הקונה, עשה איזה שימוש בחצר, בבית, בשדה, למשל, עשה גדר, הסתובב שם מגבול לגבול, לבדוק, למדוד, זה הכל מעשי בעלות, שהוא מראה שהוא הבעלים על זה, זה גם קניין. מה שאין כנכסים שאין להם אחריות, כגון מטלטלים, אין נקנים אלו במשיכה, שהקונה מושך את החפצים אליו, הרי שבזה הוא קנה את החפצים. נכוסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכוסים שיש להם אחריות, בכסף, בשטר ובחזוק. כאן המשנה מדברת מקניין אגב, קניין אגב הכוונה, שמטלטלים נקנים אגב הקרקעות. כשאתה קנית מחבר שלך קרקע, על די כסף, על די שטר, על די חזקה, אז אתה יכול כבר בחודם מחסה, אתה כבר יכול בדרך אגב, אגב הקרקע, אתה כבר יכול לקנות גם כן מטלטלים. אבל אי אפשר לקנות מטלטלים, ואגב המטלטלים יקנו קרקעות כמובן. עוד דין, וזוקקים מסנחוסים שיש להם אחריות לשוב עליהם. הכלל הוא מודה במקצת חייב בשבועה. כשרובן תובע את שמעון על חוב שחייב לו, על פיקדון שפקיד אצלו, ושמעון מודה רק בחלק, זה מה שנקרא מודה במקצת, מודה במקצת חייב בשבועה מן התורה. זה רק בנוגע למטלטלים, אבל לא נשבעים על כפירת קרקעות. כלומר, אם ראובן טוען שנתן לו שתי שדות, מכר לו שתי שדות, נתן לו שתי שדות, והוא מכחיש אחד, הרי שלא נשבעים על הודעה במקצת כשזה נוגע לקרקעות. הגמרא לומד את זה מפסוק, כלל ופרט, במסכת השבועס, ובמציע. עכשיו אומרת המשנה ככה, כשכבר חייב יהודי להישבע על הודעה במקצת על מטלטלים, מגלגלים עליו כבר גם כן, כשיש עליו תביעה של קרקע והוא מודה במקצת על הקרקעות, מגלגלים כבר, אגב, המטלטלים כבר מגלגלים עליו גם שבועה על הקרקעות. זה מה שנקרא זוקקים, מגלגלים את הנכסים שיש להם אחריות כשיש תביעה של קרקעות, שישבע עליהם אם הוא כבר חייב להישבע על המטלטלים גם כן. אומרת הגמרא למד במשנה שאפשר לקנות קרקעות בתורת כסף, מן עולון, או מחזקי, או מקרו. סודויס בכסף יקנו, ירמיה נובי קיבל בנבואה מהשם שכשיבוא אליו חנמייל בן דודו, בן שלום בן דודו, וירצה למכור לו שדה שיקנה, ירמיה נובי קנה, אחר כך הוא שאל, הנה הסלילו יסבואו העיר, הרי הכל הולך להיחרב, ירמיה נובי התנבש, הולך להיחרב ארץ ישראל, ירושלים, ואתה אמרת לי שאני אקנה שדה? על כל פנים הוא קיבל הבטחה בנבואה שארץ ישראל לא תישאר שוממה, והקדוש ברוך הוא יחזיר את כלל ישראל, ואז ישוב לקנות שדות בכסף מלא, כמו שכתוב בפסוק, סודויס בכסף יקנו, וכוסויס בספר וחוסויים. ככה אומר ירמיה נובי, כך כתוב בירמיה נובי. אז כתוב, שדות בכסף יקנו, יקנו בכסף שדות. שואלת הגמרא ואימה עד איקשטר, מי אומר שהקניין זה רק בכסף? ייתכן שצריך לעשות קניין גם בכסף וגם בקניין שטר, כי הרי גם כתוב באותו פסוק, וכוסוי בספר וכוסוי. אומרת הגמור, איקסים יקנו לבסוף, אם המילה יקנו היה כתוב בסוף, זה כדקומרת. זאת אומרת, כי אז היינו אומרים שהקניין חל אחרי שעשית כסף ושטר. אש תדכסיב יקנו מקורא, הרי שאומרים שהקניין הוא כסף, ואילו השטר זה לא בתורת קניין, זה רק בתורת ראייה. כלומר, הקונה צריך להחזיק מסמך שמעיד שהוא קנה את השדה. אבל זה לא משמש לו בתור עצם עשיית הקניין, זה משמש לו בתור ראייה שהוא אכן קנה את השדה. אומר רב, לא ישונה. מה שאמרנו במשנה, שאפשר לקנות קרקע בתורת כסף, זה רק אלו במקום שאין כויס מזה שטר. מקמות כאלו שלא רגיל לכתוב שטר מחר, במילא יש סמיכות דעת וגמירות דעת שאפשר לעשות קניין רק בכסף. אבל במקום שכויס מזה שטר, לא יקונו, הלוקח לא גומר בדעתו לקנות את הקרקע, עד שהוא מקבל שטר כתוב וחתום היות, וזה מקומות כאלו שנוהגים לכתוב שטרות, אין לו סמיכות דעת וגמירות דעת, הוא לא רוצה לקנות עד שהוא רואה שטר לפני העיניים. והיא פוריש, אבל אם הלוקח אומר מפורש שהוא רוצה לקנות רק בקניין כסף, במילא פוריש, הרי הוא פירש. כעוד רבי דברובם כי זו ערה, רבי דברובם כי הוא כאשר הוא קנה קרקע מאדם אחר, אומר, איביני בכספי יקנה, איביני בשטורי יקנה. אם אני ארצה אני אקנה את השדה רק בכסף, אם אני ארצה אני אקנה רק בשטר. למי נפקא מינה, איביני בכספי יקנה, אם אני ארצה אני אקנה את זה רק בכסף, דיבי איסה למדווה, למעדר לא עם הוצאת ריטו. אז הוא אומר למוכר קרא, אני נותן לך עכשיו כסף, אז אם אני ארצה יחול הקניין על די נתינת הכסף, ואז אתה לא יכול להתחרט אחר כך. ואיבי איני בשטור יקנה, אם אני ארצה אני אקנה את השדה רק על די השטר, דיבי איני, זאת אומרת, על די השטר ייגמר הקניין, ואז אני יכול להתחרט כל עוד שלא נתת לי שטר, דיבי איני למעדר, אדרנבי. אומרת הגמורה, ובשטר, למדנו שקרקעות אפשר לקנות אותם על בתורת קניין שטר. מנולון, אילי ממשום נכסי וכוסוי בספר וכוסוי ואויד עדים, הרי ואומרת לאל אמרנו ששטר ראה בעלמי, שהשטר שם לא היה לשם מקח, השטר לא היה שטר קניין, רק שטר לשם ראייה, מסמך שמאשר את זה. אומרת הגמורה, אלו מאוכל, כתוב בפסוק, ואקח את ספר המקנו, ירמיה נובי כותב, ואקח, אומר, ואקח ספר המקנו, כלומר, ספר המקנו שזה ספר שטר שגרם את הקניין. זאת אומרת שהשטר היה בתורת קניין ולא רק בתורת ראייה שיש לי אותו. אומר שמואל, לא ישונה, זה שאמרנו שקרקעות אפשר לקנותם בתורת שטר, אלו בשטר מתונה. זה לא בשטר מחר, זה רק כשאחד נתן שדה לשני במתנה, שם, על די זה שהוא כותב לו בשטר, שדי נתונה לך במתנה, קנה אותו בקניין. זאת אומרת, זה הקניין. מה שאין כן במחר, כשאחד מוכר קרקע לשני, לא יקונה עד שאיתן לא ידומים, צריך הלוקח לשלם קש, ואז הוא קונה את זה, עם שטר לבד אי אפשר לקנות. ככה אומר שמואל. שואלת עכשיו הגמור מוסף רב אמנונה, למדנו בשטר כיצד, איך זה עובד הקניין הזה על די שטר, כוסף לא יקשה מוכר, כותב ללוקח, על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו הם שווה פרוטה, אפילו שחתיכת נייר, חתיכת חרס, אין בהם שוויות של שווה פרוטה, אז הוא כותב לו, שדי מחורה לך, שזה הולך על מחר, שדי נתונה לך, שזה הולך על מתנה, הרי זה מחורה ונתונה, זה עוזר. הרי שאתה רואה מפורש, שגם בשטר מחר, אפשר קניין על די שטר. אומרת הגמורה, הוא מויסיב לו והוא מפרק לו, והם מויכר סודיו מפני רואוסו, אתה יודע למה? המחר הזה גם על די שטר עלה לו, והוא לא צריך לקבל כסף מהלוקח. מדובר שהמוכר רוצה להיפטר מהקרקע. יש לו קרקע שזה לא מבוקש. הקרקע זה בדרך כלל שם לא גדל טוב, או שאי אפשר לבנות בתים, אין טאבה, אין שום דבר. אז הוא רוצה להיפטר מזה, הוא שמח שיש לו קונה. במילא גם בשטר הוא מוכן וגומר בדעתו למכור את הקרקע ללוקח, אפילו כשעדיין לא קיבל כסף. רב אשי אומר, במתונה ביקש להתנלו, ולא מוקוס אבלו אילושן מחר כדי ליאפויס כוחי. האמת היא שלא מדובר פה בשטר מחר, מדובר פה בשטר מתנה. איי, הרי כתוב שדים מחורה לך, שזה לשון של מחר. אומר רב אשי שמדובר פה שהוא נותן לו את זה במתנה. רק הלשון הזה בא לשם ייפוי, כדי שהוא רוצה לייפות את מקבל המתנה. למה? באיזה אופן הוא מייפה את כוחו? רק ההלכה היא כך. כשראובן הלווה כסף לשמעון, אמרנו לאל, הרי שהקרקעות של שמעון משובדות לראובן המלווה, ובמילא כל הקרקעות שהוא מוכר אחרי תאריך ההלוואה, אם שמעון לא יוכל לשלם את החוב, יכול ראובן ללכת ולקחת מהלקוחות את השדות האלו. כי הרי השדות האלו, הקרקעות האלו, היו משובדות לראובן המלווה טרם ששמעון הלווה מכר אותם. ועכשיו, אחרי שהוא טרף לקח את זה מהלקוחות, בוודאי צריך ללכת שמעון הלווה, שמכר את השדות האלו אחרי תאריך ההלוואה, ולפצות את הלקוחות. בוודאי. הרי לוי קנה ממנו שדה, ועכשיו בא ראובן ולקח את זה ממנו, אז שמעון צריך לפצות אותו. זה רק במחר. אבל מה יהיה אם שמעון נתן מתנה קרקע אחרי תאריך הלוואה? שבוודאי ראובן המלווה גם את זה יכול לטרוף לפיראון חובו. אבל כאן, היות וזה מתנה, זה לא מחר, אז שמעון לא חייב לפצות את מקבל המתנה, שיגיד תודה שקיבל מתנה. הלך עכשיו שמעון הזה, וכתב לשון שדי מחורה לך, אפילו שנתן לו את זה למתנה, הוא רצה לייפות את כוחו של מקבל המתנה, שאם ייקחו את זה ממנו, המלווה שלו יטרוף את זה ממנו, הרי שהוא עצמו שמעון יפצה אותו. אומרת הגמרא, למדנו עוד במשנה שאפשר לקנות קרקע בחזקה, מנולון. אומר חזקי, אומר קרו, ושבו באוריכם מה שתפסתם, במה תפסתם בישיבה. מדובר פה שהיהודים כשיצאו לגלות בבל, וארץ ישראל נשארו קצת, אז נביכדנצר הפקיד את גדליו בן אחיקום, שהוא יהיה הממונה על היהודים. אומר הפסוק בירמיהו, שגדליה אמר, שבו באורץ ועבדו את מלך בבל, ושבו באוריכם מה שתפסתם. תשבו בערים. זאת אומרת, באיך תפסתם, איך קניתם אותם ערים, בישיבה, על די זה שאתם יושבים שם, אתם משתמשים בו, זה נקרא חזוקה. ורב שמואל טונה, כתוב לגבי כיבוש ארץ ישראל, התורה אומרת, וירישתם מויס וישבתם בו, במה הרשתם בישיבה? על די זה שיושבים במקום, משתמשים במקום, זה נקרא קניין חזקה, שזה מראה את הבעלות, וזה קניין. למדנו במשנה, נכוסים שאין להם אחריות שזה מטלטלים, אין נקנים אלו במשיכה, מנולון. אומרת הגמרא, נכסיף כתוב בפסוק, וכיסים קרו ממקור למסכו, או איקונוי מיד המסכו, דובר הנקנה מיד ליד. זה כתוב לגבי איסור הונאה שאסור להונות במרכך וממכר. כתוב, וכיסים קרו ממקור למסכו, או איקונוי מיד המסכו, אל תויני איש הסוכים. מיד המסכו הכוונה דברים שעוברים מיד ליד, שזה מטלטלים. הרי שזה משיכה. ולרבי יוחנן דאמר דבר תורה מויס קוינויס מאיקה למימר. הרי יש מחלוקת בבא מציעא, לפי שיטת רש לקיש, קניין משיכה נלמד מהפסוק אוי קונו מיד המסכו, ואילו מטלטלים לא נקנים בכסף. רבי יוחנן סובר להפך, קניין כסף מועיל במטלטלים מן התורה, ולא משיכה. רק מה? יש תקנת רבנן, שבעצם הבן אדם יכול לקנות מטלטלים בכסף, בלי למשוך את זה אליו. זה מן התורה, כמו שרבי יוחנן סובר. אנחנו אבל חוששים שאם תפרוץ שריפה במחסן של המוכר, ושם עדיין מונחים את התבואה שהוא כבר מחר לקונה וקיבל על זה כסף, המוכר יתעצל להציל אותם. למה? יחשוב, מה אכפת לי? אני כבר מחרת את זה, את הכסף יש לי. מה אכפת לי? יגיד לו, נשרפו חיתך בעלייה. אמרו חכמים, אם כך, מטלטלים נקנים ללוקח דווקא במשיכה. כלומר, כל זמן שלא משך אותם הלוקח, הרי זה באחריות המוכר. נו, עכשיו אם יפול חז חליל השריפה במחסנים שלו, ילך ויעזיק את המרכבי אש ויעשה את כל הפעולות שבעולם, להציל את הסחורה, כרי, כל עוד שהלוקח לא לקח את זה מהמחסן שלו, עדיין זה שלא באחריותו, יצטרך לשלם בחזרה את הכסף ללוקח. אומרת הגמרא, התנא של המשנה, באמת תקנת דרבנן קטנה, כאן שכתוב משיכה, הכוונה באמת אחרי התקנה דרבנן, אבל מן התורה, באמת כסף כהן, לפי שיטת רבי יוחנן. עוד למדנו במשנה, נכוסים שאין להם אחראיס, נקנים בקניין אגב, כלומר מטלטלים נקנים בקניין אגב של הקרקעות. שואל את הגמור המינו, הנמילה שיש כזה דבר, קניין אגב. אומר את הגמור, אומר חזקייד, אומר קרוב, הייתן להם אבי המתונויס עם אורי מצורויס ביהודו. זה מדובר לגבי יהושפט מלך יהודה, שחילק את נכסיו לבניו לפני מותו, אז הוא הקנה להם את המטלטלים עם אורי מצורס. אז אנחנו לומדים שזה הגב, הקנה להם מטלטלים, הגב הקרקעות, הגב הערים המצורות, הערים הבצורות. אומרת הגמורה, היבו אלו, באינן ציבורים אלוהי, האם הדין הזה שאפשר להקנות מטלטלים אגב קרקעות, האם צריך להיות שהמטלטלים נמצאים, האם זה צריך באופן כזה שהמטלטלים נמצאים במקום אחד ממש על גבי הקרקע, או שאפשר להקנות לו קרקע בצפון, ואגב זה להקנות לו מטלטלים שנמונחים אצלו בבית. אומר רב יוסף תושמה, המשנה אומרת במסכת פאה, רב עקיבא אומר, קרקע כלשהו חייבס בפאה ובביקורים, כשיש לבן אדם קרקע כלשהו, כבר חייב להשאיר פאה, וכבר חייב, אם יש לו שבעת המינים, להביא ביקורים. ויותר מזה, וליכטוב אליהו פרוסבל ליקנוי סימונך, וליקנוי סימונך עושים שאלה מחרס. כתיבת פרוסבל, הכוונה בשנת השמיטה, שהתורה אומרת שכל אחד שיש לו חוב, נשמת החוב, כלומר, שנת השמיטה משמטת את החוב שהלווה לא צריך לשלם למלווה. חשש אילה לזאת שמה המלווים לא ירצו להלוות כסף, לא ירצו להלוות כסף להלווים. אף אחד לא ירצה להלוות לפני שנת השמיטה, כי הוא לא יקבל את זה בחזרה. עשה תקנת פרוסבל, שהכוונה בתמצית אחת, שכל אחד שכותב שטר פרוסבל, הכוונה שהוא מוסר את חובותיו לבית דין, ולכן נחשבים החובות כאילו שזה שייך לבית דין, וזה כבר לא שייך לבין אדם לחברו, כי לבית דין כן צריך להחזיר. זה באופן כללי פרוסבל. אבל את התקנה הזה עשה הלל דווקא כשיש ללווה קרקע. למה? כי הלל עשה תקנה רק לחובות שזה שכיח. והנה, מי שמלווה כסף ללווה, מלווה לו רק כשהוא יודע שיש ללווה קרקע, ואז אם הוא לא יוכל לשלם לו את החוב, הרי שהוא ייקח את הקרקע. זה נקרא חובות שכיחים, הלוואות שכיחים. על זה הוא תיקן תקנה. אבל אם אין ללווה קרקע, אז זה לא שכיח מישהו שיעלווה לו בכלל. אז על זה לא עשו את התקנה. אז לכן אומרת עכשיו הגמורה, כשיש לו אפילו קרקע כלשהו ללווה, כבר אפשר לכתוב על סמך זה פרוסבול. וכמו כן, אפשר להקנות אגב הקרקע כלשהו הזה מטלטלים, אפשר לקנות עם הנכסים שאין להם אחריות. אומרת הגמורה ויומרת בינן צבורים קרקע כלשהו למי חוזה. הנה אתה רואה שלא צריך להיות צבור המטלטלים על גבי הקרקע, כרי אתה אומר שקרקע כלשהו גם כן מספיקה לנו כדי להקנות בקניין אגב. אומרת הגמורה אין ראיה, תרגום הרב שמול בביסניק המידע רב יוסף, כגון שנועץ בו מחת. אפשר להקנות מחת באגב שינעץ אותו בקרקע כלשהו. אומר לי רב יוסף, קווסטון, אתה מצייר אותנו, היכטלטן אל השמונן מחת? מה זה מחת? זה שום דבר לא שווה. על זה התנא הולך לומר לנו שקרקע כלשהו שווה להקנות מחת? אומר רבה שיש הצעה פשוטה. באמת מדובר פה מחת, אבל הוא תולה על גבי המחת מרגלית ששווה מיליונים. מן לימלון דלא יתולו בו מרגניסה, דשווי אלפז הזה. יש לו מרגלית ששווה $5,000. הוא רוצה להקנות את זה למישהו, איך הוא יקנה את זה? הוא תוחף את המחת בתוך הקרקע, הוא מדביק את המרגלית על גבי המחת הזה, והוא מקנה לו את זה אגב הקרקע. פשוט מאוד. אז מאלה אין ראיה שלא צריך צבור. אומרת הגמורה תושמה, נביא ראיה אחרת. אומר רב לוזור, מה זה במודויני איכות? היה יהודי אחד שגר בעיר מודוין, והוא רצה להקנות מטלטלים לאנשים. שואל בשליים, שואל מטלטלין הרבה, וביקש ליטנועים במתונה. רצה לתת זה במתנה. הגמרא אחר כך תאמר שמדובר שהמקבלים שהוא רצה להעניק להם לא נמצאים עכשיו לידו. אז הוא שאל איך, באיזה אופן יכול להקנות את המטלטלים למקבלים. אמרו לו, יאמרו לו חכמים, אין לו את הקונה עד שיקנם על גבי קרקע. זאת אומרת, הוא צריך להקנות את המטלטלים אגב הקרקע. מה עושה? הולך ולוקח בי סלע, הוא קנה איזה חתיכת קרקע, בגודל של סלע, שזה מטבע, לפי האב בני של הגמור, סמוך לירושלים, ואומר, צפויני זה, הצד הצפוני של הקרקע, אני נותן זה במתנה לפלויני, ואימו, זאת אומרת, אגב הקרקע הזה, אני מקנה לו 100 צוין ו-100 חוביוס של יינות, ומס, הוא נפטר, ועדיין המקבל לא משך אצלו את המטלטלים. וכי מי יש דבריו? חכמים אמרו שדבריו קיימים. עכשיו היא אומרת בינן צרורים בו בי סלע למי חוזה. הוא קנה קרקע בגודל של סלע, של מטבע. בוודאי שהמי הצון לא עלה שם. הרי שאתה רואה מכאן שקניין אגב שמקנים מטלטלים אגב קרקע, לא צריך להיות שהמטלטלים יהיו ממש על גבי הקרקע, לא צריך להיות סבור שם. אומרת הגמורה, מי סוברס בי סלע, סלע ממש? האם אתה סובר שבי סלע שמוזכר בברייסי הכוונה סלע, מטבע כזה קטן? לא. מי סלע דנופוי שטובה. זה קרקע גדולה מאוד, ומי קורא לי סלע? דקושי כסלע. זה היה פשוט אבן סלית, אבל לא יותר מזה, אבל היה קרקע גדולה, שכל עמי הצון היו יכולים לעלות שם. זאת אומרת, אין ראיה. אומרת הגמורת, או שמה הנביא ראיה אחרת. דומה רב יהודה מערב, מה יעשה בעוד המחות שחולו בירושלים? וזה ילך כשיטת רב לוזור, שלא סובר שיש לנו כלל, שמתנת שכיב מרע ככתובים וכמסורים דומה. כלומר, יש מחלוקת בגמורה. האם שכיב מרע, בן אדם שנוטה למות, האם צריך לעשות קניין כשהוא רוצה להקנות נכסים, או שמספיק אמירתו שיתנו את נכסיו לפלוני, ואז לא צריך קניין? אנחנו נותנים להלכה שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, לא צריך לעשות קניין, ולכן באמת השכיב מרע יכול גם לחזור בו מהנתינה, אם הוא קם. אבל רב לוזור סובר, שגם מתנת שכיב מרע צריך לעשות מעשה קניין. אז מעשה באדם אחד שחלה בירושלים, וזה יכול ללכת גם כרב לוזור שסובר שאין אף כמיני בין חולה לבריא, במילא גם החולה צריך לעשות קניין. ואמר לו, יש אומרים שהוא היה בריא היהודי הזה, ואז אנחנו הולכים כשיטת רבנן, שסוברים שאדם בריא צריך לעשות קניין, ואדם חולה לא צריך לעשות קניין, ולכן הם לא יכולים לומר שפה מדובר בחולה. על כל פנים, היהודי הזה, היו לו מטלטלים הרבה, וביקש לתנם במתנה לאנשים. וכמובן, גם כאן האנשים האלו לא היו פה לפנינו. אמרו לו, אין לו את הקונה, עד שיקנים על גבי קרקע בקניין אגב, מאוסו, אולך ולא כך בייז רויבה, זה שטח קטן סומך לירושלים, ואומר, טפח על טפח לפלויני, ואימו עם מייצוין ומייחוביס ומאס, לפני שהלוקח קיבל את החפצים האלו, את הדברים האלו, וכי מחכום עם דבורף, כלומר, ציוו שיתנו את המתנה למקבל, הרי שאתה רואה, והיא אומרת, בינן ציוורים, טפח על טפח, למה יכול זה? אומרת הגמורה, אוכל במה יסקין אין לדומה, הוא לא יקנה לו ממש מהצון, הוא יקנה לו כסף בשוויות של מי הצון, בשוויות של מי החביות יין. נו, זה יכול להיות באמת בקרקע של גודל, טפח על טפח. אוכל נאו מסתבר, ניסר כדעתכם תאמר, מי הצון ומי החביות ממש, נקנינו נהלי בחליפים. הרי אפשר לעשות קניין חליפין, שהמוכה, שהקונה יקנה, אז הגמרא למדה פה בהווה מיניה, שמדובר שהקונה נמצא פה. המקבל נמצא פה, שהמקבל ייתן איזה סודר, קניין סודר, ייתן לו איזה סודר, איזה כלי, איזה בגד למוכר, ועל די זה הוא יקבל את זה, יקנה את זה בקניין חליף. אומרת הגמור, ואלו מאי, למה תאמר שאי אפשר לומר לדומה? אז מה תאמר? שבהכרח שחייבים לומר שמדובר פה שלא היה ממש מיוצרן, רק היה הכסף שלו. אז גם כן, מה כל העסק פה? אם אתה אומר שהקונה נמצא פה, המקבל נמצא פה, נקנינו נעלה שיתן לו את זה, והמקבל ימשוך את זה, יכניס את זה לכיס, וגמרנו. אלו מה אתה אומר? ולאיזה למקבל מתונה, המקבל לא היה פה. אוכל נאמר, גם אני אין, למה הוא לא עשה לו קניין חליף? ולאיזה למקבל מתונה. אז איך הוא יכול לתת לו את הבגד או כלי למקנה ברגע שהוא לא נמצא פה? אבל אומרת הגמורה, מכל מקום אפשר לעשות קניין חליף, ונסקינו נהלה, אגב, אחר. שיקח, שיקחו פה בן אדם אחר, שבן אדם אחר הזה יקנה את זה בקניין משיכה, ויזכה בעבור המקבל. למה החכמים לא אמרו עצה כזאת? אומרת הגמור, לא יסומך דעת היה, בן אדם הזה, השכיב מרע הזה, לא היה לו אימון, הוא חשש, סובר שומת ואוכלי, הבן אדם האמצעי הזה, שיעשה את המשיכה, ייקח את זה לעצמו. ואלו מאי, אין לו תקונה, אז למה הגמרא אומרת, אין לו תקנה? יש לו תקנה, רק הוא לא רוצה. אומרת הגמור, אוכל כלומר, למיידי לסומך דעת, בן אדם הזה, כמו הוא, שאין לו אימון באנשים, אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע. אבל על כל פנים, עדיין אין אפשרות להכריע את הספק. האם בעניין ציבורים או לא בעניין ציבורים? כי ייתכן שהמעשה היה במתנת מאות, ואם כך, גם אז אנחנו אומרים שבאמת כן צריך ציבורים, והיה באמת באותו פיסת קרקע של טבר על טבר. אבל יכול להיות שלא. ייתכן שהיה במתנת 100 צוין ממש, 100 חביות ממש, שזה לא יכול להיות שהיו צבורים בקרקע, ואם כך, ייתכן שלא צריך צבורים. אומרת הגמורת או שמן אוויר היה אחרת. המשנה אומרת, זה גמורת בכמה מקומות, מייסי ברב גמליל וזקנים שהיו בויים בספינה. והנה רב גמליל נסע מהבית, אז הוא נזכר שהשאיר בבית שם כמה קרטונים של תבועה, שלא הוריד מעשרות מהם. והרי יש הלכה חזקה על חבר, תמיד חכם שנוסע, בוודאי לא הניח תקלה. אז אפשר היה להניח, אנשי ביתו בטח היו מניחים, שבוודאי הוא כבר יסר את הפירות. אז רב גמליל חשש מתקלה כזאת. אמר להם רב גמליל לזקנים, איסור שאני עושיד לא מועד. כלומר, מייסר רישן שאני צריך להוריד מהתבועה, מדובר פה בטבל, הוא צריך להוריד מייסר רישן, כמו כן הוא צריך להוריד מעשרות אחרים, אם זה תלוי באיזה שנים, אם זה בשנה השלישית והשישית מהשמיטה, זה מייסר עוני, בשאר השנים זה מייסר שני. אז כנראה שזה היה באחד השנים או שלישי או שישי. אז מייסר רישן שאני עושיד לא מועד, שאני צריך להוריד, אני נותן לישוע שהוא היה לוי, רבי שוע בן חנניה. ומקוי מוי מוזכר לוי. אני מזכיר עכשיו, רבי שוע נתן פרוטה לרם גמליאל, ורם גמליאל הזכיר לו את החצר שלו בבית, ובמילא על די זה הוא הקנה לו הגב, הקרקע, הוא הקנה לו גם כן את המסרות. ואיסור אחר שאני עושה לא מועד שזה מעשר אני, נוסן לו להקיב בבן יוסף שהיה גבי צדקה, כדי שיסקו בו לעניים, ומקוי מוי מוזכר לוי, אני גם מזכיר לו את המקום, רבי עקיבא גם נתן לו פרוטה לצורך הקניין. שמע מנו באינן ציבורים, שאם אנחנו נאמר שלא צריך ציבורים, למה רב גמליאל הקנה בהשכרה את המקום לתנאים האלו? אומרת הגמורה, שענה אוסם כאחד אלוהי לתרחינו. האמת היא שרב גמליאל היה יכול להזכיר להם שטח אחר, קרקע אחרת. ונאמר שלא צריך צבורים. רק משהו הזכיר להם דווקא את השטח הזה, שבאותו שטח היה המעשרות, כדי לא להטריח אותם, לפנות משם את הצבורה תקף כשחוזרים הביתה. ככה הם יכולים להשאיר את זאת, כי זה השטח שלהם. הם הרי שכרו את זה מרם גמליאל. ומילא שוב פעם אין לנו ראיה, האם באינן צבורים או אלוהי באינן צבורים.